יבמות, דף קי"ז, מתחילים בעזרת השם, דף קט"ז עמוד ב', במשנה למטה. מסופר במסכת פסחים דף כ"ב ובעוד מקומות. היה תנא קדוש, נחמיה האמסוני, יש אומרים שזה היה שמעון האמסוני, הייתה לו דרך מיוחדת שבה הוא עבר על התורה כולה, מתחילתה ועד סופה. בכל פעם שהיה כתוב את המילה את, הוא היה דורש שזה בא לרבות. כך עבר על כל הפעמים שהתורה אומרת את המילה את, והיה דורש מה זה בא לרבות. היה לו רשימה ארוכה של דרשות על כל הפעמים. פעם אחת בתורה שכתוב את, הוא לא מצא דרשה, מה לדרוש. הוא לא מצא. התורה אומרת, את השם אלוקיך תירא. אנחנו צריכים שתהיה לנו יראת שמיים. את? לרבות? לרבות את מי? ממי צריך לירוא, לפחד, חוץ מהקדוש ברוך הוא? מה אנחנו היינו עושים במצב כזה? יש לנו כבר סדרה של ספרים במהלך מיוחד שצריכנו לדרוש את כל הפעמים שהתורה כותבת את. כבר יש לנו תלמידים שאנחנו מלמדים אותם את הדרך. כבר התפרסם שמו של האדם בעולם. זה מצא בכל המקומות לדרוש את מה זה בא לרבות. אבל יש פעם אחת את שאין מה לרבות בו. כמו אדם למשל הוציא סדרת ספרים על כל השס, כל דף יש לו איזושהי פנינה יפה. ודף אחד הוא לא מוצא פנינה. מה הוא יעשה? אולי אדם שיש לו את הגאווה, את הנגיעה האישית, הוא ילך ויאמר איזשהו חידוש שהוא לא כל כך מתאים ולא כל כך קולע, העיקר למלא גם את הפינה הזאת. הלך אותו שמעון או נחמיה האמסוני ואמר, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אקבל שכר על הפרישה. פירש! ובמילים אחרות לכאורה זה אומר שאם פעם אחת התורה כותבת את ואין בזה מה לדרוש ולרבות, זה אומר שכל הפעמים האחרים גם לא מוכח שזה בא לרבות. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל אתים שדרשת, מה תהיה עליהם? לא. אני פורש, חוזר בי מכל הפעמים שדרשתי את המילה את. עד שבא רבי עקיבא ולימד, יש לי את מי לרבות. את השם אלוקיך תירא, את מי זה בא לרבות? תלמידי חכמים. שמעון האמסוני, או נחמיה האמסוני, לא ידע את הדרשה הזאת, הוא לא היה יכול לחשוב על כזאת דרשה. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, כמו שהתורה כותבת. לא היה יכול לחשוב על הרעיון הזה, שרבינו מוסר התורה, תלמידי חכמים, מעלתם, מורה רבך כמורה שמיים. למה הוא פירש? למה הוא לא דרש את הדרשה הזאת? שמעון האמסוני פירש, או נחמיה האמסוני פירש, שרבי עקיבא שמע על תעצומות הנפש של אדם קודש קודשים, נקי לגמרי מכל נגיעה. הוא מפרש את התורה כנתינתה מסיני, ואם יש פרט אחד שלא מסתדר, כל הבניין נופל והוא ממשיך. הוא לא מנסה אפילו למצוא איזושהי סברה דחוקה כדי להעמיד את כל הבניין שלו. אי אפשר לתאר את עוצמות הנפש של מודה על האמת. אני לא נמצא פה בתמונה. יש את התורה. אני מעביר אותה לדורות הבאים. רק אל האמת אני חותר. לא מחפש להתגדר, להתגדל על ידי התורה. אם כן, אדם שבמעלה כל כך גדולה, שמוסר את התורה כנתינתה בלי שום תוספת שלו עצמו, בלי שום נגיעה אישית של עצמו, כזאת טהרה. אם כן, אז בעצם צריך דרך ארץ לאדם כזה, כי זה לא הוא. אי אפשר שתהיה לי מורה מבשר ודם, גדול ככל שיהיה, כמו מהקדוש ברוך הוא, איך אפשר בכלל להשוות? אבל הוא לא בן אדם! הוא יותר גדול ממלאך! שום נגיעה! התורה כנתינתה מסיני, כך הוא מעביר אותה הלאה. אם כן, כשאני מכבד אותו, אני לא מכבד את הבן אדם. אני מכבד את התורה בעצמה. כי הוא מבוטל כולו, את כל עצמותו לאמת שבתורה. אם כן, ודאי לרבות תלמידי חכמים. רגע, אתה משווה את התלמיד חכם לקדוש ברוך הוא? אני משווה. תשאל את התלמיד חכם. הוא מעצמו לא מחזיק כלום. הוא כולו תורה. אני מכבד את התורה, לא את התלמיד חכם. כי התלמיד חכם הפך להיות כולו תורה מתי שהוא מבטל את כל הנגיעות האישיות שלו ומעביר את התורה כנתינתה. הוא בא, וכשאנחנו רוצים לכבד את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מכבדים אותו. כי אם אנחנו נכבד אותו, אנחנו נזכה באופן מושלם להיות מושפעים ישירות מהקדוש ברוך הוא. הוא ייתן לנו את הדרך הישרה, את דרכו של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו נכבד אותו, אנחנו גם כן נגדל את מעלתו בעיני ההמון העם, ואז גם הם ילמדו ממנו, ואז כבודו של הקדוש ברוך הוא יתגדל בעולם. אנחנו מכבדים את התלמיד חכם, אנחנו בעצם מכבדים את הקדוש ברוך הוא. אדם, בשר ודם, בדרך כלל, כשיש לו דעה, מאוד מאוד הוא שומר על הדעה שלו. ואם מישהו בא לסתור את הדעה שלו, הוא רק ילך ויחזק את הדעה שלו יותר. בחוכמת הנפש, כשמלמדים בן אדם איך להתווכח עם אחרים, אומרים לו, לעולם אל תבוא בדרך של ויכוח. כי ככל שאתה תוכיח לשני שהוא לא צודק, כך הוא יותר יחזק את עצמו עם עמדתו ולא יהיה מוכן לוותר עליה. תלך בכל מיני דרכים עוקפות כדי להשפיע עליו. זה בבשר ודם. אבל כשמדברים על מלאכי מרום, גדולי עולם, כמו חכמי המשנה, בית שמאי ובית הלל, אין כאן נגיעה אישית. המשנה מביאה ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל. בית שמאי אומרים, אנחנו הרי מאמינים לאישה כשהיא באה לומר שבעלה מת. מתירים לה להינשא. טוב, תינשא. ומה עם הכתובה? אם בעלה מת, הרי הוא התחייב לה כשהם התחתנו, שהוא ייתן לה כתובה. האם גם את הכתובה היא יכולה לקחת? על פי זה שהיא אומרת שבעלה מת, תיקח את הכתובה מהנכסים שלו. אומרים בית שמאי בוודאי, ותיטול גם את כתובתה. לעומת זאת בית הלל אומרים, מה שאנחנו מאמינים לאישה, זה כדי שלא תצטרך להישאר עגונה. אבל בדיני ממונות, ללכת ולקחת את הכתובה, היא לא נאמנת, לכן תנסה ולא תיטול כתובתה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, אם התארתם על פי מה שהיא אומרת שבעלה מת, להינסה לאחרים, שאם יש את איש, זה ערווה חמורה, בכל זאת אתם סומכים על עדותה שהיא לא אשת איש. ולא נתיר ממון הקהל, שהיא תקבל גם כתובה. אמרו להם בית הלל, היא נאמנת לומר שהיא לא אשת איש, אפילו שזה ערווה חמורה, כדי שהיא לא תישאר עגונה, וחכמים התירו. אבל על ממון הטעם הזה לא שייך, ועל זה לא תקנו. ועוד, הרי מצינו, שלא רק היא לא מקבלת את כתובתה מהנכסים של בעלה, אלא גם אין האחים שיורשים את בעלה, נכנסים לנחלה של בעלה, על פי העדות שהוא מת. כי בשביל להוציא ממון, לא מספיק העדות שלה, צריך שני עדים קשרים. אותו דבר גם לעניין כתובה, היא לא נאמנת לקבל כתובה. ועוד אמרו להם בית שמאי לבית הלל, והלא מספר כתובה נלמוד. תדייק מהלשון של ההתחייבות שהבעל התחייב לאישה כשהוא נתן לה את הכתובה. שהרי הוא כותב לה שאם תנסי לאחר, תתלי מה שכתוב לכי בכתובה. אם תנסי למישהו אחר, והרי כאן מותר לה לנסה למישהו אחר, הוא התחייב שבמקרה כזה הוא נותן לה את הכתובה. טוב. מה היה עושה בשר ודם אחרי הוכחות כאלה של בית שמאי? היה מוצא כל מיני הסברים דחוקים כדי להישאר בדעתו. אבל כאן, כשבית שמאי הצליחו להוכיח לבית הלל כדעתם, חזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. בית הלל חזרו בהם. חזרו בהם מדעתם. קדושי עליון, אם הם הבינו את דברי התורה באופן כזה ומוכיחים להם באופן אחר, חוזרים בהם לגמרי, מבטלים את דעתם. גדולה של תלמידי חכמים שאין להם שום נגיעה אישית משל עצמם, דורשים וחותרים רק לאמת של התורה הקדושה. אמר רב חיסדא, אישה שאמרה שבעלה מת והוא לא השאיר ילדים והיא נפלה לייבום לפני אח של בעלה ונתייבמה. יבמה נכנס לנחלה על פיה. הרי היבם מקבל את הנחלה של האח שמת בלי בנים. הוא יורש את הנכסים של אחיו המת. כמו שהגמרא דורשת בדף כ"ד. גם כאן, שכל מצוות הייבום התקיימה על פי עדותה של האישה, היבם מקבל את הנכסים של האח שמת. שהרי הם, החכמים במשנה, דרשו מדרש כתובה, דרשו מהלשון של הכתובה ואמרו, שמכיוון שהבעל מתחייב שכשהיא תתחתן למישהו אחר, היא תקבל את הכתובה, והרי מתחתנת עם מישהו אחר ביתר, אז היא מקבלת את הכתובה. החיינו לא נדרוש מדרש מהתורה עצמה, שהפסוק אומר שיבם יקום על שם אחיו, אמר רחמנה, שאם הוא מייבם את אשת אחיו, הוא מקבל את נחלתו, את נכסיו של אחיו. והרי קם, הרי הוא ייבם את אשת אחיו, ואם כן הוא גם קם על שמו לרשת את הנחלה של אחיו. אמר רב נחמן, בת לבית דין. שם באה לבית הדין ואמרה, מת בעלי. עתירוני להינשא. מה היא אומרת? עתירוני להינשא. היא בסך הכל מחפשת היתר להינשא. מתירים אותה להינשא ונותנים לה כתובתה. בית הלל, בית שמאי, שניהם מסכימים. אבל אם היא באה לבית הדין ואומרת, תנו לי כתובתי, היא באה על ממון. לא מדברת על היתר להינשא, ומכיוון שהעדות שלה היא לא נאמנת בדיני ממון, היא נאמנת להינשא, ומכיוון שהיא נישאת, היא יכולה לקבל כתובה. וכאן שהיא באה רק בשביל לקבל ממון, על פי עדותה לבד, היא לא נאמנת, ואף להינשא אין מתירין אותה. מה היא טעמה? הדתא דכתובה, היא מגיעה, עיקר העדות שלה זה בשביל ממון, ועל ממון היא לא נאמנת. כל מה שהתירו לה, על פי עדות שלה, זה בגלל שאנחנו כנסנו אותה, שאם בסוף יתברר שבעלה חי, והיא הלכה והתחתנה עם מישהו אחר, על פי העדות שלה, או על פי שהיא סומכת על עד אחד, כנסו אותה במספר כנסות, היא נאסרת על בעלה ונאסרת על השני גם כן, ועוד. אז היא לא תלך להינשא למישהו אחר, אם לא שהיא בטוחה שבעלה מת. אבל לקחת כתובה, היא יכולה לקחת כתובה גם אם בסוף בעלה יחזור, בסדר? מה יקרה? יש איזה כנס שהיא תיכנס? אחרי הרבה היא תחזיר את הכתובה, לא קרה שום דבר, היא לא מפסידה מזה שום דבר, לכן חוששים שאולי היא משקרת. היא באה אליו, אישה שאומרת את שני הדברים. היא אומרת, התירוני להינשא, וגם תנו לי כתובתי. מהו? כיוון דאמרה כתובתה, מזכירה את הכתובה, אולי לא נאמין לה. הדעתא דכתובתא, היא באה בשביל לקבל את הכתובה, ועל זה היא לא נאמנת. עוד דילמה. צד שני, כיוון שהיא אמרה, תירוני להינשא, זה שהיא הוסיפה וביקשה גם את הכתובה, כי כל מי לידעית ליליניש, אדם רגיל, כל תביעות שיש לו, אמר לו לבית דין, הוא רגיל אומר את זה לבית הדין, אבל עיקר התביעה שלו שהיא רוצה שיתירו לה להינשא, ונאמין לה גם על הכתובה. ואם תמצא לומר שאנחנו מאמינים לה, כל מי לידעית ליליניש, אמר לו לבית דין, כל דבר שיש לו לטעון הוא טוען בבית הדין. אם היא לא אומרת קודם, התירוני להינשא, אלא היא קודם אומרת, תנו לי כתובתי, זה הדבר הראשון שמבקשת, ורק לאחר מכן היא מוסיפה, התירוני להינשא, מהו? הכה כאן, כיוון שהיא קודם כל מדברת על הכתובה, אולי נאמר, ודאי ידעת דכתובה עתאי, אולי ודאי היא באה לבקש את הכתובה, אבל ממון היא לא נאמנת בעדותה. עוד דילמה, גם בלשון הזאת אפשר להתיר אותה, כי עיקר התביעה שלה שהיא רוצה שיתירו לה להינשא, היא מזכירה את הכתובה, הואיל דלא ידעה במה היא משטריה. היא לא יודעת מה מתיר אותה להינשא, אולי הכתובה היא זו שמתירה אותה להינשא. תיקו, שאלה תישאר לעמוד, אין עליה תשובה. אומרת המשנה, הכל נאמנים להעידה. כל אחד נאמן להעיד לאישה שבעלה מת ולכן יכולה להינשא לאחרים, עד אחד, וגם אם הוא לא עד שנאמן לשאר עדות, אלא כאלה שלא נאמנים לשאר עדויות, גם כן נאמנים לעדות אישה, חוץ מחמש נשים. הראשונה, חמותה. חוששים שמה היא שונאת אותה. מה הסיבה שיכול להיות שהיא תשנא אותה? אז רש"י אומר, שהרי, על פי התורה, הסדר של הירושה, שאדם שנפטר, גם אם הוא נשוי, הירושה לא עוברת לאשתו, אלא לבנו. אם יש בן ובת, הבן יורש, לא הבת. נמצא אם כן, שהחמות יודעת שכשבעלה ימות, מי יקבל את הירושה שלו? בנה. ומי ייהנה מכל מה שהיא השקיעה? קלתה. זו סיבה שיכולה להביא לידי שנאה. האישה השנייה שלא נאמנת ובת חמותה. הגמרא מביאה אפשרות אחת שהיא שונאת בגלל שאימא שלה שונאת, אז גם היא שונאת. אפשרות אחרת שבעצם בת חמותה זה בעצם אחות של בעלה. וזה אומר שהיא יודעת שהיא הבת והוא הבן. ומי אמור לרשת? הבן. הוא אמור לרשת גם את הירושה של האבא, וגם אם האמא הביאה כל מיני נכסים לפני החתונה, שזה נקרא בשם נכסי מילוג, שאחרי שהבעל נפטר היא כן תקבל את זה, כי זה בנכסים שלה. כשהאמא תמות, הבן ירש גם נכסי מילוג של האמא, כל הנכסים של האמא. נמצא אם כן, שהבן מקבל גם את הנכסים של האבא, גם את הנכסים של האמא, והקלה, אשתו, גם כן תקבל את זה, והיא לא, האחות לא תקבל. זה יכול להביא לידי שנאה. ההבדל בין שני הטעמים, למה הדין, בת חמיה, כמו שהגמרא תבהר. אם חמיה, יש לו בת מאישה אחרת, לא מחמותה. האם גם היא שונאת את האישה הזאת או לא. אם זה בגלל שחמותה שונאת, אז גם היא שונאת, אז בת חמיה לא שונאת, כי חמיה הרי לא שונא. יש לבאר, כי הרי בעצם הנושא של השנאה פה זה מה יקרה אחרי שהוא ימות. אחרי שהוא ימות, הוא את החיים שלו נהנה. מה קורה אחרי שהוא מת? מי יורש אותו? אם לא מוצא חן בעיניו שזה יראה, שהוא יכול לקנות את כל נכסיו למי שהוא רוצה. אין סיבה פה של שנאה. כך נראה לבאר. אבל על הטעם שהסיבה שבת חמותה שונאת, זה כי בעצם במקום שהבת תירש, הבן יורש, ובמילא אשתו, יורשים את נכסי אביה ואימה, אז גם בבת חמיה זה אותו דבר. למה היא לא יכולה לקבל את הירושה? הכל הבן יורש, ואשתו נהנית ממילא מזה. אז הסיבה גם כן שהיא תשנא. כמו שנראה בתחילת הגמרא. האישה השלישית לא נאמנת, וצרתה. אדם שנשוי שתי נשים, אישה אחת לא נאמנת להעיד בשביל צרתה. הם שונות אחת את השנייה. האישה הרביעית שלא נאמנת, ויבימתה. מי זה יבימתה? אשת, אחי בעלה. זאת אומרת, בעלה יש לו אח, אשתו. אשתו לא נאמנת. למה? פילי פלאים. איך המשנה אומרת? איזה הוא חכם, הרואה את הנולד. היא כבר עכשיו רואה את הנולד. שמה יקרה אם בעלה של האישה הזאת ימות בלי בנים, אז היא תתייבם לאחיו, ואז הן יהיו צרות זו לזו. והאישה החמישית שלו נאמנת, בת בעלה. בת בעלה, דיינו, שבעלה יש לו בת מאישה אחרת, ולאחר מכן הוא התחתן איתה. הבת של בעלה כועסת עליה, כי היא רגילה שבבית הזה מי הסתובבה כל הזמן, מי עמלה ויגעה בבית הזה? אמא שלה. עכשיו אמא שלה נאמר מתה או שהתגרשה, ומי בא לבית הזה במקומה? אותה אישה, היא שונאת אותה, לא נאמנת. חוששים שמה, יבואו להעיד שהבעל מת, שהיא תנסה למישהו אחר, ואז בסוף הבעל יחזור והיא תאסר עליו. רוצים לקלקל לה. לעניין גט, כל אותם חמש נשים נאמנות להביא גט ולהעיד שהגט הזה הוא כשר. מבארת המשנה מה ההבדל בין גט לבין להעיד על מיטה של הבעל, שזה לא נאמנות. כי בגט אתה לא סומך רק על העדות שלהם. כי הרי הכתב מוכיח. יש כאן גם את הכתב של הגט. לעומת זאת, שבאים להעיד שהבעל מת, בעצם מאמינים רק למה שהיא מעידה, ועל זה לא מאמינים, לחמש נשים האלה. מסתפקת הגמרא, היא באה אליהו, המשנה אומרת שבת חמותה שונאת אותה. שאלה אם בת חמיה, מהו? האם גם היא שונאת אותה? מדובר פה כמובן שחמיה, חוץ מחמותה, יש לו אישה אחרת, נולדה לו בת. האם הבת הזאת גם שונאת אותה? אם טעמה דבת חמותה, למה היא שונאת את אשת אחיה משום דאיקה, אמא דסניה לה, אינה אמא סניה לה. האמא שונאת, גם היא שונאת. חמותה שונאת, גם הבת שחמותה שונאת. בלי שום איזושהי סיבה מיוחדת. ואם כן, הכה, כאן שזה לא בת חמותה, זה בת חמיה. חמיה הרי לא שונא. אז אם כן, מכיוון שלקה, אמא דסניה לה, אין כאן את האמא ששונאת, אז אין לה סיבה לסנוע, אז היא לא שונאת והיא נאמנת. עוד דילמה מצד שני, אתה יודע מה טעמה לבת חמותה שונאת את אשת אחיה? כי לה מעצמה יש סיבה. דאמרה לעצמה, אחרי שהאמא תמות, מי יירש את האמא? לא הבת, אלא רק הבן. ויוצא שאשתו של הבן תקבל את העמל של האמא. כאחלה לגירסא דאמא, היא תאכל את הנכסים של האמא, שהאמא הביאה מבית אביה, כשהתחתנה עם אבא, והיה איזשהו הסכם, שכל מיני שהם נשואים, אז הנכסים שייכים לאמא, והבעל אוכל פירות, ברגע שהם התאלמנה או התגרשה האמא, אז הנכסים חזרו אליה, וכעת, כשהיא מתה, מי הולכת לרשת אותה? הבן, לא הבת. יצא שהבן ואשתו הולכים ליהנות ככה מהנכסים האלה, והיא לא הבת חמותה. אז לכן היא יכולה לבוא לידי סינה. החנמי גם בבת חמיה יכולה להיות אותה סיבה שהיא תסנה. וכאמרה, אכלה לגרסנה דבי נשה, היא תקבל את כל הירושה של אבי, כי הבן יורש, לא הבת, אז אם כן, מי יקבל את כל הירושה? הבן ואשתו. אז לכן היא תסנה אותה גם כן. מנסה הגמרא להוכיח תשמה מברייתא, שהברייתא אומרת הכל נאמנים להעידה חוץ מחמש נשים. הברייתא מוסיפה שיש רק חמש נשים. חמותה, בת חמותה, צרתה, יבימתה ובת בעלה. ואם מיתה שגם בת חמיה לא נאמנת, אז יש שש נשים, שית אביאן. למה כתוב חמש? אז במשנה שמפורטים חמש, אבל לא כתוב מפורש שזה חמש, יכול להיות שאתן השיער מקרה כמה מקרים. אבל כאן כשמפרטים חמש, הכוונה שרק חמש ולא יותר, אז כנראה שבת חמיה לא. דוחה הגמרא זה לא ראיה. דילמה, מה טעמה דבת חמותה שונאת? דאמרה, כאחלה לגירסנה דבי נשאי, או כאחלה דגירסנה דאמא, שהיא מקבלת את כל הירושה של האמא, את הנכסים של האמא. זה אותו סיבה, גם כן. בת חמיה זו אותה סיבה שהיא שונאת. לכן לא שנה בת חמותה ולא שנה בת חמיה. זה כמו אישה, זה כמו אותו רעיון בעצם. אותו סוג של שנאה. שתיהן שונאות אותה כי הן חושבות שהיא הולכת לרשת את האבא או את האמא שלהן. למדנו במשנה שיש חמש נשים שלא נאמנות להעיד לאישה שבעלה מת כי יש חשש שהן שונאות אותה והן רוצות לקלקל לה. שואלת הגמרא, איך חמש? והרי התניא, ברייתא נוספת, שאומרת שכולם נאמנים להעיד לאישה שבעלה מת, חוץ משבע נשים. אז זה גם סותר את הברייתא שאומרת חוץ מחמש נשים, וגם את המשנה שמפרטת חמש נשים. עונה הגמרא, זה פשוט דעה של רבי יהודה. הברייתא היא כמו דעתו של רבי יהודה, היא דתניא. רבי יהודה מוסיף עוד שתי נשים. מוסיף אף אשת אב ששונאת את בת בעלה, והכלה ששונאת את חמותה. כדי להבין את המקרה, את היחס, אשת אב שונאת את בת בעלה, ובת בעלה שונאת את אשת אב. הכלה שונאת את חמותה, והחמות שונאת את הכלה. אגב, זו הסיבה שחכמים אמרו לו לרבי יהודה, אולי כבר נקרא גם את זה, שלא צריך לומר שאשת האב והכלה שונאות אותה. כי הרי אשת האב, הרי בכלל בת הבעל. כבר למדנו במשנה שבת בעלה לא נאמנת. אז כמו שבת בעלה לא נאמנת, להעיד על אשת האב, ככה גם אשת האב לא נאמנת להעיד על בת הבעל. וכן קלה הרי בכלל חמותה, כמו שהחמות לא נאמנת להעיד בשביל הקלה, הקלה גם לא נאמנת להעיד בשביל חמותה, הם שונות זו את זו לכאורה. כדי להבין ככה יותר בצורה מפורטת, מה זה בת הבעל ששונאת את אשת האב, אשת האב ששונאת את הבעל, וקלה וחמותה זה יותר פשוט. אני אשתמש עם התרשים מתוך הספר מראה יבמות, ככה לתת על זה יותר בהירות. אדם בשם יעקב נשוי לאישה בשם רחל, נועד להם בן ראובן. לראובן יש אישה בשם דינה, ובת מאישה אחרת בשם לאה, שהתחתנה עם אדם בשם משה. דינה היא אשת אביו, אשת אביה של לאה. היא אשת ראובן, אביה של לאה. היא לא נאמנת להעיד בשביל לאה שבעלה משה מת. כי בעצם דינה היא אשת אביה שלאה, והיא שונאת אותה. וכן, לאה שונאת את דינה, כי היא בת בעלה ראובן. אז אם כן, לאה שונאת את דינה כי היא אשת אביה, ודינה שונאת את לאה כי היא בת בעלה. פילי פלאים. עכשיו, לגבי קלה וחמותה זה יותר פשוט. דינה שהיא קלה של רחל, היא נשואה לבנה ראובן, אז רחל שונאת את דינה קלתה, ודינה שונאת את רחל חמותה. אם כן נשאלת השאלה, למה באמת רבי יהודה מוסיף את שתי אנשים, הרי לכאורה זה פשוט שהן לא נאמנות. נהג גמרא ורבי יהודה אומר, זה שהחמות שונאת את הקלה, זה עדיין לא אומר שהקלה שונאת את חמותה. בישלם החמותה סניה לה לקלה, דאמרה, החמות, כאחלה, הקלה לגירסני, היא אוכלת את הנכסים שלי. כמו שבהרנו קודם, שבעצם הבן יורש ואז הקלה תקבל. אלא קלה, וכי החמות לוקחת מנה משהו. מה הייתה מסניה לחמותה? מאיזה סיבה יכול להיות שהקלה תסנה את החמות? אז היינו סבורים אולי שהיא כן נאמנת להעיד בשביל חמותה. אבל תכף נראה שרבי יהודה מביא סיבה אחרת למה בכל זאת יכול להיות חשש שהיא שונאת אותה. וכן, ביש למה, זה מובן למה בת הבעל לא נאמנת להעיד בשביל אשת האב. דסניה לאשת האב, יש לה סיבה למה לסנוע אותה. כמו שאמרנו קודם, דאמרה, הבת הבעל בעצם, בהתחלה, האבא היה נשוי לאמא שלה. או שאמא שלה מתה, או שהוא גירש אותה. והלך ולקח אישה אחרת. ואותה אישה כעת באה לגור באותו בית, שאמא שלה כל כך טיפחה וריבתה. זה יכול להיות סיבה שיהיה לה איזושהי טינה כלפיה. נאמרה כאחלה לגרסה נדאם. את כל מה שאמי הכניסה, היא לוקחת. אלא, אשת האב, מה הייתה מסניה לבת הבעל? מה יש סיבה לאשת האב שהתחתנה איתו בנישואים שניים? למה שהיא תסנה את בת בעלה? אין סיבה לכאורה. זה לא תלוי זה בזה. דיין, יש סיבה אחרת, כמו שרבי יהודה מוסיף את האישה הזאת, שגם לא נאמנת, אבל לא מאותה סיבה. זה לא אמור להיות מקביל. אלא מה היא מוסיף תרתי? למה באמת הקלה שונאת את חמותה והיא לא נאמנת? ומה הסיבה באמת שאשת האב לא נאמנת להעיד בשביל בת בעלה? אלא קלה, מה הייתה מסניה לחמותה? דחמותה מגלה לבנה כל דעבדה. החמות מספרת לבן שלה, האמא מספרת לבן שלה, מה שאשתו, קלתה, עושה גם דברים לא טובים. וכן, אשת אב נמי סניה לבת הבעל. האישה השנייה של האבא שונאת את הבת מהאישה מהנישואים הקודמים של בעלה. למה? דמגלה בת הבעל לאביה כל דאבדה אשתו השנייה, כל מה שהיא עושה, דברים לא טובים. לכן היא שונאת. ורבנן, למה הם סוברים שלא צריך להוסיף את שתי האנשים האלה, כיוון שהחמות שונאת את הקלה, פשוט שהקלה שונאת את החמות, ומכיוון אשת האב שונאת את בת הבעל שונאת את אשת האב, הם טוענים, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כך כתוב בספר משלי. רש"י כותב ומבאר. כמים הללו, כמו מים, שאדם צופה בהם, מסתכל עליהם, ודרך המים משתקף הפנים שלו, ורואה בהם פנים כפניו. אם הוא שוחק, אז הפנים שבמים הם גם שוחקות. ואם הוא עוקם את שפתיו, דיינו שהוא לא שוחק, הפוך מלשחוק, הם גם עוקמות, עקומות. כן לב האדם לאדם האחר, אם הוא אוהב את זה, גם זה הוא אוהבו. אם הוא שונא את זה, גם הוא שונאו. אז אם כן, לא צריך להוסיף את הקלה, ולא צריך להוסיף את אשת האב. כי בעצם, כמו שהחמות שונאת את הקלה, הקלה שונאת את החמות, כמו שבת הבעל שונאת את אשת האב, ככה אשת האב שונאת את בת הבעל. ולפי רבי יהודה, שהוא סובר שלא חייב להיות שאם זו שונאת את זו, כי יש לה סיבה, אז השנייה תסנה אותה גם כן. הרי הפסוק אומר, כמה הם פנים לפנים, כן לב האדם לאדם. הוא יאמר, הפסוק הזה בדברי תורה כתיב, זה נאמר על דברי תורה, כותב רש"י, חיזוק מאוד גדול. לפי פנים ולב שאתה נותן לתורה, לפי פנים ולב שאתה נותן לתורה, כמה שאתה משקיע יותר בתורה, לבך עומד לך להעמיד גרסה. אם יגעת בה, תמצא. ואם לא יגעת, לא תמצא. לפי לשון אחר הוא אומר שזה תלוי ברב. אם רבו מסביר לו פנים, דבר אליו בפנים מהירות, אז מחכים התלמיד, ואם לאו, אינו מחכים מרבו. אמר רב אחא בר אביה, ביי במערבה, בני ארץ ישראל הסתפקו בשאלה, חמותה הבא לאחר מכאן, מהו? אמו של אחי בעלה, שהיא אינה אם בעלה, שאם בעלה ימות ואחיו ייבם אותה, היא תהיה חמותה, מהו? האם היא נאמנת להעיד שמת בעלה? ואם מישהו לא הבין, אז נשתמש בתרשים מתוך הספר מראי יבמות שמבאר את המקרה. אדם בשם יעקב נשוי לשתי נשים, אחת רחל והשנייה מרים. רחל ילדה לו את ראובן ומרים ילדה לו את שמעון. נמצא שראובן ושמעון הם אחים מהאבא, שניהם בני יעקב. יש ראובן, אמא שלו היא רחל, שמעון, אמא שלו היא מרים. ראובן התחתן עם אישה בשם דינה. עכשיו, אם ראובן ימות בלי בנים, דינה נופלת לייבום לפני אחיו מן האב, שמעון. ואם שמעון מייבם אותה, נמצא שאמו של שמעון מרים הופכת להיות חמותה. מרים נקראת חמותה של דינה הבאה לאחר מכן. כעת, כשנשואה לראובן, חמותה היא רחל. אבל אם ראובן ימות בלי בנים ותתייבם לשמעון, חמותה תהיה מרים. אז השאלה היא, מרים כעת, כשהיא לא חמותה, כי בעלה ראובן חי, האם כבר עכשיו היא שונאת אותה או לא? ממסקה הדעתה, וכי אותה מרים חושבת על המקרה דמית בעל, אולי ראובן בעלה של דינה ימות, ונפלה כמי יבם, ואז היא תיפול לייבום לפני שמעון, ואז שמעון התחתן איתה, ואז היא תהיה חמותה, וכבר עכשיו סניה לה, כבר עכשיו היא שונאת אותה, או לא? נסה הגמרא להוכיח תשמע, דף קוף י' ח' המשנה אומרת, מקרה שאישה באה ואמרה, מת בעלי, ואם כן, כעת חמותי, כבר לא חמותי יותר, ואז אני בא להעיד ולומר על בעלה שהוא גם מת, ואחר כך מת חמי. אז על מה שהיא אמרה שבעלה מת, היא נאמנת, תנסה לאחר וגם תטעול כתובה. ועל מה שהיא אמרה שמת חמיה, היא לא נאמנת וחמותה אסורה. מה הייתה מה חמותה אסורה? הרי היא אומרת שבעלה מת. אז אם כן, חמותה כבר לא חמותה יותר. והיא מעידה שקודם בעלה מת. אז אם כן, כשחמיה מת, הוא כבר לא היה חמיה. כי כבר בעלה מת קודם. וכשהיא מעידה בשביל חמותה, היא הרי כבר לא חמותה, אז למה בכל זאת היא לא נאמנת? לאו, משום דאמרינן. זה לא מפני שאנחנו חוששים שמה, לא בעלה מית ולא חמותה מית, ולא חמיה מית. אולי בעלה לא מת, וגם חמיה לא מת. הדקה אמרה אחי, הסיבה שהיא אומרת שחמיה מת, לקלקולה לחמותה הוא דקה מחבנה. כל מה שהיא אומרת שבעלה מת, זה רק כדי שיאמינו לה שחמותה יכולה להינסה לאחר, כדי לקלקל שהיא תנסה עם מישהו אחר, ואז שחמיה יחזור, היא תאסר עליו. והרי כאן, בעצם, חמותה לא אמורה לסנוע אותה. כי הבעלה, דיינו, הבן של חמותה לא נמצא כאן. הוא הרי הלך עם חמיה למדינת הים. היא לא יכולה גם, מה בדרך כלל הסיבה שהכלה שונאת את חמותה? שאולי החמות תספר לכלה, תספר לבעלה כל מיני דברים, החמות תספר לבן שלה, כל מיני דברים שאשתו, שהיא בעצם הכלה של החמות, עשתה דברים לא טובים. הרי כאן הבן לא נמצא פה בכלל, הוא הרי בחוץ לארץ. הוא לא נמצא. לכן היא באה במידע שהוא מת, כי הוא לא באזור. אז אין את החשש הזה שהחמות תלך תספר לו דברים לא טובים שהכלה עשתה. ואף על פי כן, הכלה רוצה לפסול את חמותה. למה? דסברה, הכלה כבר חושבת על השלב מה יהיה מאוחר יותר. לבתר, שעתה, מאוחר יותר כשבעל וחמיה יחזרו, לא תיתה תצערן שלא תבוא לצער אותה ולספר לבעלה דברים לא טובים שהיא עשתה. רואים מכאן שגם מה שיקרה בעתיד, האישה חושבת וכך עכשיו היא שונאת, ולכן שלא תהיה נאמנת. נוכל לגמרי זה לא ראיה, דיל משן יעתם, אולי במקרה שם, גבי קלה וחמותה, זה שונה. דרגיש לצערה, היא כבר הרגישה את הצער, כשבעלה היה כאן בארץ, וחמותה סיפרה לו כל מיני דברים עליה, לא טובים. אז יש לה כבר סיני ישנה עליה, לכן חושבים שהיא תרצה שחמותה תעשר על חמיה, כדי שלא תצייר אותה יותר. אבל אישה כזאת, שעדיין לא חמותה, רק חוששים אולי תהיה חמותה בעתיד, על זה אין לנו ראיה שהיא כבר עכשיו שונאת אותה. כמו שאנחנו יודעים, עד אחד נאמן לומר לאישה שבעלה מת, ויכולה לנסה לאחר. מה יעדין אם יש הכחשה שמישהו מכחיש את העד הזה? עד אחד אומר שהבעל מת, ובית דין האמינו לו, והיא ניסית. התירו לה להינסה והיא ניסית. ככה נראה פשוט המשנה, שמדובר פה שבאמת ניסית. ואחר כך בא עד אחד אחר ואמר שהבעל לא מת. לא מאמינים לעד השני, והרי זו לא תצא. היא נשארת אצל הבעל השני שהיא ניסית אליו, כי אנחנו מאמינים לעד הראשון, התורה האמינה לו כמו שני עדים. אם עד אחד אומר מת, ושניים אומרים לא מת, מול שני עדים אין לעד אחד נאמנות. ולכן, אף על פי שניסית לאחר, תצא. וכן להפך, שניים אומרים מת, ועד אחד אומר לא מת, הוא לא נאמן להכחיש את שני העדים. לכן אף על פי שלא ניסית, תנסה, מותר לה להינסה. דייק את הגמרא, למדנו במשנה שאם עד אחד אומר מת, בעלה, ולכן היא ניסית עם בעל אחר. בא עד אחד ואמר שהוא לא מת, היא לא צריכה להתגרש מהבעל השני. מדייק את הגמרא, ואם היא לא ניסית עדיין. ובא עד אחד אומר שבעלה מת, ועד אחר אומר שבעלה חי. למי אתה תאמין? מה, אתה אומר שאתה כבר לא מאמין לעד הראשון כי מישהו מכחיש אותו? תמה דניסית, הלא ניסית, לא תנסה. ואמר אולה, כל מקום שהאמין התורה לעד אחד, אז הרי כאן שניים, הוא נאמן כמו שני עדים. ואין דבריו של עד אחד במקום שניים. זאת אומרת, כאן העד שאומר שבעלה מת, נאמן כי התורה האמינה לו. והעד השני שבא לומר שבעלה חי, הוא לא נאמן. כי יש תקנה מיוחדת שמאמינים לעד אחד לומר שבעלה מת כדי להתיר אותה מהגינותה. אז גם אם עדיין היא לא ניסית לבעל אחר, עד אחד מול עד אחד, ודאי שיש יותר כוח לעד שמעיד שבעלה מת, כי הוא נאמן כשניים. אז למה דווקא אם היא ניסית, ורק אחר כך בא עד אחד, רק אז הוא לא נאמן? עונה הגמרא, אחי כאמר, הכוונה של המשנה זה לא שהיא ניסית, אלא הותרה להינשא. עד אחד אומר מת, והתירו לה להינשא על פי העד האחד. ואם בא אחר כך עד אחד ואמר שבעלה לא מת, הוא לא נאמן. התירו לה להינשא על פי העד הראשון, אז היא כבר מותרת. יש לו נאמנות כמו שניים. והאישה הזאת לא תצא מיתרה הראשון. למדנו במשנה שאם עד אחד אומר שהבעל מת, ושניים אומרים שהוא לא מת, אז מאמינים לשניים, כי השניים האלה יש להם נאמנות הרבה יותר גדולה. שואלת הגמרא, פשיטה? פשיטה שיש להם נאמנות, ואפילו אם היא ניסית למישהו אחר תצא, כי אנחנו תולים שהבעל של הראשון חי. דאין דבריו של עד אחד, גם במקום שהאמין על התורה, במקום שיש שניים ממש, נאמנות של שני עדים גמורים. תרצת הגמרא, לא צריכה. יש פה שני תירוצים. תירוץ ראשון, לא צריכה. מדובר פה ששני העדים האלה שבאים לומר שבעלה חי, הם עדים שבדרך כלל הם בפסולי עדות. כמו שתי נשים למשל. ואף על פי שהוא עד כשר והוא אומר שבעלה מת, ולעומתו באים שני עדים, שתי נשים, ואומרות שהוא חי בעלה, מאמינים לשתיים האלה. וכדבריו של רבי נחמיה, דתניא רבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, הלך אחר רוב דעות. אם יש שניים שמכחישים אותו, הוא לא נאמן. ועשו שתי נשים, שהן בדרך כלל פסולות לעדות, באיש אחד, עד אחד שבמקרה שלנו הוא נאמן, כמו שני אנשים באיש אחד, כמו שני עדים כשרים שנאמנים להכחיש עד אחד. אם כן, במקרה שלנו, שהאמינו במיוחד לעד אחד, שבדרך כלל עד אחד לא נאמן, רק שני עדים נאמנים, הולכים אחרי רוב דעות, ואם יש כאן שניים מולו, גם אם זה שתי נשים, מאמינים להן ולא מאמינים לעד אחד. אפילו אם היא ניסית, על פי עד אחד שאמר שבעלה מת, בסוף באים שתי נשים ואמרות שבעלה חי, היא צריכה לצאת מהבעל השני. זה הסבר אחד, והיא בהתאם התירוץ שני, כל ה-1 דעת העד אחד כשר מעיקרה. אם העד הראשון שהעיד שבעלה מת זה עד כשר, אפילו 100 נשים לא נאמנות מולו. כמו, כל 100 נשים זה כמו עד אחד דמיין, יש להם נאמנות כמו עד אחד, והם לא יכולות להכחיש את העד הראשון לגמרי. ולכן אם ניסית על פי עד אחד, גם אם באות אחר כך 100 נשים ואומרות שבעלה חי, מותר לה להישאר נשואה לבעל השני, אלא מה שכתוב שהולכים אחרי רוב דעות, מדובר כגון דעתי אישה מעיקרה, שהעדות שעל פיה האישה התחתנה עם בעל אחר, היה עדות אישה, שאמרה שבעלה מת. אז אם יש שתי נשים אחרות שאומרות שהוא חי, אז הן מכחישות את העדות הראשונה והיא אסורה על בעלה השני. ותרצה לדבריו של רבי נחמיה, אחי, ככה מפרשים את דבריו של רבי נחמיה. רבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, הלך אחר רוב דעות. אבל איזה עד אחד אנחנו הולכים אחרי רוב דעות? שזה עדות שבדרך כלל לא עדות כשרה. ועשו שתי נשים באישה אחת, כמו שני אנשים באיש אחד. כמו ששני עדים כשרים נאמנים לדחות דבריו של עד אחד, גם במקום שעד אחד נאמן. ככה גם אם יש אישה אחת ובאות כנגדה שתי נשים, שתי נשים פורחות את דבריה של האישה אחת. ואם התירו על פי אישה אחת לאישה לנסה לבעל אחר, ברגע שבאות שתי נשים ואומרות שבעלה הראשון חי, היא תצא מבעלה השני. אבל אם יש כאן עד אחד כשר שמעיד שבעלה מת, גם אם באות שתי נשים ואומרות שהוא חי, שתי נשים שבאות להכחיש איש אחד, כפלגה ופלגה דמי. זה כמו עד אחד שבא להכחיש עד אחד. והן לא נאמנות לגמרי להכחיש אותה. ואם יתירו את האישה לנשא על פי עד אחד, וכעת באים שתי נשים לומר שהבעל הראשון חי, אז היא נשארת ביתרה הראשון ומותר להינשא לבעל אחר. ההלכה האחרונה שלמדנו במשנה, שאם באים שניים ואומרים שבעלה מת וכולי, דיינו, ועד אחד אומר שהוא לא מת, למי נאמין? כמובן לשניים. ולכן אף על פי שהיא עדיין לא התחתנה, היא יכולה לסמוך על השניים שאומרים שבעלה מת ולהתחתן. שואלת הגמרא, מה יקמה שמלן? מה החידוש? פשוט שאם יש שני עדים, הם נאמנים יותר מעדות של עד אחד. ואם תאמר שמדובר פה בפסולי עדות, וכמו דבריו של רבי נחמיה, דזיל בתר רוב דעות, שהוא הולך אחרי רוב דעות, במקרה של פסולי עדות, תאמר שמדובר פה למשל על עדות של נשים, מה החידוש? היינו אח. כבר אמרנו שהולכים אחרי רוב דעות, עד אחד אומר מת, שניים אומרים לא מת, אמרנו שהולכים אחרי רוב דעות, בפסולי עדות. תרצת הגמרא, שמה דיברנו, שהשניים אומרים לא מת, ולכן מחמירים, כי הולכים אחרי רוב דעות. מהו דתימה, היית יכול לומר, כי אז לינה בתה רוב דעות, ומבטלים את העד הפסול היחיד, גם כששתי הדעות למשל, זה של עדות פסולה, זה דווקא לחומרה, שהשניים אומרים לא מת, ואומרים שהאישה תצא מרשותו של בעלה, מחמירים. אבל אם זה יצא לכולם, במקרה שלנו, אחד אומר לא מת, ולכן אמורים להחמיר, שאסור לה לנסה לאחר. שניים אומרים מת, אולי נאמר שלא, אולי לא הולכים אחר רוב דעות, אלא כל אלה הפסולים שאומרים שהוא מת, אולי נאמר שהם כמו עד אחד, הם לא יכולים לבטל את דבריו של העד אחד הפסול שהכחיש, ונאמר שהיא תהיה אסורה להינשא לאחר. כמה שמלה נתנה בהלכה האחרונה, שהולכים אחר רוב דעות אפילו לכולם, ואם רוב אומרים שבעלה מת, היא יכולה להינשא לאחר, ועד כאן דף קוף י' ז'.